מספר 219. דף נונטט עמוד ב', אחא במאי עסקינן כגון דאבוד דקה. מה זה דקה? ביציאה מהמבוי לכיוון רשות הרבים עושים מחיצה נמוכה שהיא 400, כאן הוא ממלא את כולה. כן, המינימום זה 400 נראה בגמרא. אז מה עושים? מה זה דקה נמוכה? אז זה בזה מראה המבוי שהוא לא רוצה לצאת מכאן לרשות הרבים, אז הוא כאילו איננו מטיל שום הגבלות על בני המבואות האחרים, או על עצמו גם כן. הוא לא שייך כאילו לחבורה. במספר 226, כאן יש את המשנה המעניינת. הציור הראשון, הגמרא הבינה, יש שתי אפשרויות. דף סמך, בעמוד, בציורים, ב-76, ציור מספר 226. יש לו בית, ועירוב נמצא באמצע, והוא נמצא, נגיד שזה צד מזרח, הוא נמצא מזרחית לבית שלו, וגם ציור 226. 26. רגע, סליחה, נכון, דילקתי. יפה. באי מיני רב, עמי ורדה, הפנה מרבה, סולם מכאן ופתח מכאן מהו. רשות הרבים שהיא מגבילה כשהיא פתוחה לשני הצדדים. אבל אם היא פתוחה רק צד אחד, אז אין לזה דין של רשות הרבים בהגבלות שלו, כמו שנראה בגמרא. השאלה לגבי שיעור בעיר, כן, עיר של רבים, צריך לשיר שיעור. עכשיו, כאן לכאורה אין פתח ויש סולם. בסולם אפשר כן לצאת, לצאת ולהיכנס. רואים כאן סולם משני הצדדים. אז כן פתח. והגמרא תגיד שלגבי רשות הרבים זה לא נחשב פתח. לגבי חצרות, כן. עכשיו, כאן יש לנו בציור 221 סולם.
מה שיעשה את הסולם? הסולם 400, אני חושב.
שם 10 רמות, שאלה אחרת. זה לגבי שאלה אחרת, נראה את זה בציור 224. כן, שם יש רוחב כל הקיר. באי מיני הרמב"ם, הסולם מכאן הוא פתח מכאן, כמו ברשות הרבים רואים בצד השני פתח, האם זה נחשב גם כן פתח הסולם? בציור 221, סולם תורת פתח עליו בסולם שבין שתי חצרות. זהו, השתמשו זו בזו דרך גובה הכותל ודרך נקבים שבכותל. כן. אז כאן בחצר זה נחשב כן כפתח. עכשיו ב-222, כאן יש אנשי חצר ומרפסת. כמו שאנחנו רואים, קומה שנייה כזאת עם מרפסת לפניה. אנשי חצר ששכחו ולא ירבו, אם יש לפניהם דקה, אם יש לפניהם דקה, 4 אינה אוסרת, ואם לאו, אוסרת. אם יש לפניהם דקה בפתח הסולם, אז הם מראים בזה שהם לא רוצים להיכנס. אבל אם אין, אז היא אוסרת, כי יש מעבר אחד מהשני. מעניין, לא חשבתי שזה בתחתית. כן. 223, אחא במאי עסקינן בדלא גבוה מרפסת 10. כן? אבל מה, היא מגופפת עד 10 רמות. וכיוון דאבוד דקה, הסתלו כסתלק מאחר. אז אם כן, כאן יש לנו את ה...
מה זה מגופפת?
מגופפת, זאת אומרת, גפה זה גדר. לשון גדר, כמו שרואים כאן את הגדר האפורה. כן? פחות מ-10 אמות, אומר פחות, הגובה, כן, כן, אבל זה לא גבוה מפסת 10 טפחים, במגופת 10 אמות, כבר דוד דקה, הסתלוק, הסתלוק למאחר. כלומר, שמצד השייכות זה חלק מהחצר, כיוון שהיא לא גבוהה 10 טפחים. 224, אמר שמואל, כותל שרצפה בסולמות אפילו ביתר מ-10, תורת מחיצה עליו. כן, כותל שרצפה, מה זה? פשוט שם סולם יד, סולם לסולם על הכותל. אפילו ביתר מעשר תורת מחיצה עליו. אפילו שהוא שם לכל אורך הגדר סולמות, תורת מחיצה עליו. כן. עכשיו, דף סמך, ציור 225, מי שהיה, מה שהתחלנו קודם, מי שהיה במזרח, הוא במזרח, ואם יש ממנו לביתו 2,000 אמה, ולעירובו יותר מכאן, כן, ולעירובו יותר מכאן, מותר לביתו ואסור לעירובו. אם אנחנו רואים את העירוב שלו ככה בצד השני של הבית, אז אם יש 2,000 אמה, ביתו 2,000 אמה ולעירובו יותר מכאן, מותר לביתו אסור לעירובו. כן. כאילו לא עירב, אז הוא חוזר הביתה, כאילו אין לו שום עירוב. אז מקום שיטתו נקבע בעיר, או בבית שלו, הכוונה לעיר. אבל בדף סמך, עמוד א', 226, לעירובו 2,000 אמה ולביתו יותר מכאן, אסור לביתו, מותר לעירובו. הנה הוא עומד, מהמקום שהוא עומד עד העירוב יש 2,000.
מתי הוא עומד? באיזה שבת?
בכניסת השבת הכוונה.
מה?
כניסת השבת. לעירובו 2,000 אמה. או שאפילו בשבת הגיע לשם. הוא עשה עירוב בכניסת השבת, הוא עמד כאן, איפה שהוא עומד, ויש 2,000 אמה לעירוב. כן, ולביתו יותר מכאן, אבל הבית יש יותר מ-2,000 אמה, אז הוא עכשיו, עכשיו מותר לו ללכת למקום השביטה, אסור, אבל אסור לו לביתו, הוא מותר לעירובו.
מה הכי תשע? זה ברור.
או, אז הגמרא.
זה מקום השביטה, אז יש לו 2,000 אמה.
כן, אבל שהוא לא יכול ללכת לביתו. הגמרא באמת תשאל על זה, והיא אומרת, כגון דקאי ביתה באלכסונה. כלומר, כמו שאנחנו רואים, מהבית שלו, מאיפה שהוא עומד עד ה... אז זה ברור הרי לכאורה שהדבר הקרוב ביותר זה מקום הנחת העירוב. אבל בציור 227 מדובר באלכסון. שממקומו עד הבית יש יותר מ-2,000, וממקומו שניהם נמצאים במזרח לבית, אבל לא באחד אחרי השני כמו שראינו כאן בקו ישר, אלא בצורת משולש. אז אם כן, אז העירוב יהיה לכיוון מקום העירוב ולא לכיוון הבית שלו. או. עכשיו יש, זה כבר למדנו כמה פעמים ואני מקווה שנגיע לזה. אם אדם, העיר שלו נחשבת כדלת אמות, כלומר, איפה שאדם גר לא מודד, כל העיר יכולה להיות כמדינת ניו יורק או מקום רצוף, זה נחשב 400. חוץ לזה נותנים לו גם קרפף, זאת אומרת את עוד 70 אמה, זה גם זה נקרא תוספת שיש לו, משם הוא מודד 2,000 אמה. עכשיו, אם הוא מודד ובשטח של 2,000 אמה נכנסת עיר אחרת ונבלעת ב-2,000 אמה, אז עכשיו הוא לא מודד את כל 2,000 אמה של העיר השנייה, אלא העיר השנייה גם נחשבת 400. ואז הוא, את יתרת המקום, הוא עושה מקצה העיר הזאת. אבל אם ה-2,000 אמה שלו נגמרות בתוך העיר, אז אין לו בעיר השנייה שום הנחות. הוא מודד כאילו זה שדה את האמות הנמצאות. אז כמו שרואים כאן, לא קשייה, כאן שקלטה מידתו בחצי העיר, שאין כל העיר נבלעת במידת 2,000 של עירוב, תעלה לו העיר מן החשבון ומפסידה. זה יהיה ההבדל. שעכשיו ב-229, כאן שקלטה מידתו בסוף העיר. כן, הנה הוא מראה לנו כאן את המרחקים. אז למעשה 500, נגיד 100 עירוב שלו, 500 אמה עד העיר, והעיר עצמה פחות מ-2,000.
משנה.
כן. עכשיו, על כל פנים, יש לו כאן, הוא עובר את ה-2,000, הוא עובר את העיר, היא נכללת בתוכה. אז הוא יכול לקחת את העיר כדלת אמות. העיר כולה נחשבת כ-400. למה? מפני שזה בתוך 2,000 אמה של מקום עירובו. אז היא הולכת והופכת להיות כדלת אמות. כמו שרואים כאן בציור. עכשיו, 230. אמר רב, תרווי תנני, אנשי עיר גדולה מלכים את כל עיר קטנה, ואין אנשי עיר קטנה מלכים את כל עיר גדולה. זה יפה. אנשי עיר הגדולה, אנחנו רואים, העיר הגדולה נשבת על אדמות. עכשיו, היא הולכת 2,000 אמה, אז למעשה יש לו, הוא מדלג, כמו שרואים, מהעיר שלו עד העיר הגדולה, העיר הקטנה, ושאתה יוצא מהעיר הגדולה, 1,000 אמות. עכשיו, אתה הולך, יש מגיע לך עוד 1,000, אתה עובר את העיר, אז כל העיר הזאת נחשבת כ-400. אבל ההפך, מי שילך מהעיר הקטנה לעיר הגדולה, אז הוא סופר 2,000 אמה, הוא מגיע לאמצע העיר הגדולה, אז יש לו רק את ה-2,000 אמה, והעיר לא נחשבת לו כ-400. מהלכת לכאן, למה? כי נגמר העיר בתוך התחום. זה הכלל בעצם, שאם אתה סופר את 2,000 אמה ואתה עובר את העיר, אז עכשיו אתה כאילו מוחק את כל מרחק העיר כ-400. אבל אם נגמרים לך 2,000 אמות באמצע העיר, לא כוללת בתוכה, אז העיר נמדדת כמו חלק מהשדה. טוב, נראה, אולי נצטרך עוד פעם להסתכל בדברים. ובכן, אנחנו ניגש ללימוד שלנו. אנחנו בדף סמך היום, יש לנו קצת איזה שריות בדף נון תת. כן. בדף נון תת עמוד בית אנחנו נתחיל בקטע הייתה של רבים והרי היא עדיין של רבים, כן, בשליש האחרון של העמוד. בברייתא נאמר, אם הייתה העיר של רבים והרי היא עדיין של רבים ואין לה אלא פתח אחד, מערבים את כולה בעירוב אחד, לא צריך לשייר. למה? שהרחוב שבה לא נפתח, אין לו, הוא לא יוצא מצד אחד לצד אחר. הגמרא נותנת כאן מייסה בקשר לעירוב בעיר של רבים. רבי זיירה, ארבע למטה דבי רבחיה, לעיר שנקראת על שם רבחיה, הוא עשה עירוב שיתופי מבואות לעיר של רבחיה, שהייתה עיר של רבים, ולה שווק לשיעור. הוא לא השאיר, הרי אמרנו שגוזרים של השיר שיעור חלק משכונה בעיר, כמה בתים שנדון עליהם כמה צריך להיות, כדי שגזירת רבנן, בעצם זה גזירה לגזירה כל העניין של השיתוף, כדי שידעו שאם זה היה באמת רשות הרבים שמהלכת מצד לצד, אי אפשר לעשות את השיתוף. אז כאן, כיוון ש העיר הזאת יש ברשות הרבים, אבל היא לא פתוחה מצד לצד, כן? הרי עושים את השיעור, אבל הוא לא עשה שיעור. אמר לאביי, מה הייתה מעבד מר אחי? למה אדוני עשה כך? הרי צריכים להשאיר חלק מן העיר שלא תשתתף עם השאר, כיוון שהייתה מתחילת העיר של רבים. גם עכשיו? עדיין של רבים, אבל אם הייתה של יחיד, זה שונה, בעיר של רבים, אפילו אם עכשיו לא של רבים, אנחנו גוזרים. אמר לי, אז אומר רב זירה, אתה יודע למה לא עשיתי? סבי דידה, הזקנים של העיר הזאת, אמרי לי, חייה בר אסי מערבת כולה. ככה הוא היה נוהג, זה היה העיר של רב חייה, הוא היה מערבת כולה, בלי להשאיר חלק מחוץ לעירוב. הוא לא היה משאיר שיעור. ואמינה שמה אמינה, אמרתי, אם הוא לא היה משאיר שיעור, עיר של יחיד ונעשית של רבים היא, אחרת הוא היה משיר שיעור. אמר לי, אז אביי אמר לרב זירה, לדידי אמרו לי אנו סבי, אותם זקנים שאמרו לך שהייתה, כן? שאולי היה עושה שיעור, לי הם אמרו שבאמת העיר הייתה תמיד של רבים. אלא באותו זמן, היה השפעה ולמחד גיסה. אז היא סתמה צד אחד של הרחוב הראשי, אז נשאר כעיר שיש לה רק פתח אחד. אז אם כן, עיר אפילו שעכשיו של רבים, וגם מתחילה הייתה של רבים, משתפים את כולה בשיתוף אחד, אם יש לה רק פתח אחד. אז קודם אמרתי בטעות, אז אם כן, אם יש פתח אחד, לא צריך עירוב, רק אם יש שני פתחים. ואשתא דאיפניא להשפעה, אבל אתה לא שמת לב, באמת חייא, הוא היה עושה עירוב לכל העיר בלי להשאיר, בגלל שהיה לזה רק יציאה אחת לרשות הרבים. הצד השני היה סתום עם השפעה, אבל עכשיו פינו את ההשפעה, אז זה נקרא שרחוב שפתוח משני הצדדים, אבל כשני פתחים ואסיר, כן? אסור לשתף כל העיר בעירוב אחד בלי להשאיר חלק ממנה שאיננו כלול בשיתוף, כמו שראינו במשנה ובברייתא אתמול. אמר לי, לאו ידעתי, נכון? לפעמים לאו ידעתי, לא ידעתי, לא ידעתי את הידיעה הזאת, הטכנית, שהחוב הזה היה פעם סתום ועכשיו נפתח. ולכן פסקתי לא נכון. לפעמים לאו ידעתי, לא ידעתי את ההלכה הזאת. לאו ידעתי מופיע בכמה מובנים כאן. לא ידעתי שזה באמת רחוב שנפתח משני הצדדים. הברייתא אמרה קודם שעיר שיש לה רק פתח אחד יכולה להשתתף כולה בשיתוף אחד. ככה, הגמרא מביאה מקרה שיש מקום לדון האם זה נקרא פתח אחד או שני פתחים. מה זה? באי מיני רב עמי בר עדה ארפנה, שם מקום ארפניה, מרבה. אם, זה מה שראינו בציור. עיר שהרחוב מתחיל ונגמר בקיר, אבל בקיר יש סולם לעלות וסולם לרדת. האם זה נחשב עיר שהרחוב פתוח משני הצדדים? כי טכנית באמת אפשר לצאת גם מהצד של הקיר, כי יש שם סולם עולה ויורד, נקרא לזה מין גשר כזה, או שנאמר, סוף כל סוף זה לא פתוח, יש בו קיר. אז אם כן, מה הוא שאל אותו? סולם מכאן הוא פתח מכאן, הרחוב הזה מצד אחד הוא פתוח, ובקצה השני יש בו קיר, אבל יש בו סולם. האם נחשבת כעיר שיש לה פתחים וצריכים, אי אפשר לערב את כל העיר בעירוב אחד, צריך לשייר חלק מהעיר שלא תשתתף עם השאר, או בתור תקנה, בתור סימן, או שנגיד לא, זה פתח אחד, הסולם זה עניין חיצוני, זה לא עניין מהותי. האם הסולם משמש כפתח בחומה, או נגיד עדיין החומה סתומה במקום ההוא? זה מעקף, אבל אנחנו לא יכולים לחשב את זה כפתח. אמר לי, אחי אמר רב, סולם שעומד ליד הכותל תורת פתח עליו, וממילא יש בזה שני פתחים, ואי אפשר לעשות שיתוף לכל העיר, צריך להניח שיעור. אמר לי, הוא רב נחמן. כן? מה, את מי שאלו? שאלו את רבא. אז בא רב נחמן, אמר, לא תציתו לי, לא תציתו לי, אל תשמעו, אל תקשיבו להלכה הזאת. למה? כי רב לא אמר כך, אחי אמר רב אדם בשם רב, אמר רב, סולם, תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו. איך זה יכול להיות? הוא גם פתח וגם מחיצה. הגמרא מסבירה, אפשר להחשיב אותו, תלוי איפה. אפשר לפעמים לחומרה, לפעמים לכולה. תורת מחיצה עליו כדי אמרן. כמו שרחוב ורשות הרבים שפתוח מצד אחד ובקצה חומה עם סולמות, אנחנו חושבים אותו כמחיצה, זה לא נחשב פתח. ואסור, ואז ממילא זה הולך לכולה, את העיר אפשר לערב בעירוב אחד, לא צריך לעשות שיעור. ותורת פתח עליו במקרה של סולם שבין שתי חצרות. אם הוא רחב ארבע תפחים, והוא עומד סמוך לכותל שבין שתי חצרות, ואין פתח אחר בכותל, הרי יש לנו כלל שתי חצרות שאין ביניהם פתח, הן לא יכולות לראות ביחד בעירוב אחד, והן לא יכולים, כן, ממילא אי אפשר לטלטל מאחת לשנייה, נגיד דרך הגדר לזרוק, להעביר אחד לשני. ואם יש ביניהם פתח, הם יכולים לרב יחד. אז אם כן, אז במקרה כזה, כל חצר יכולה לרב לעצמה, והם יכולים יחד. כל אחד עצמו. אבל אם יש סולם, פתח ועליו סולם, רצו אחד מערב. אם רוצים לרב יחד, הם יכולים לעשות עירוב אחד לשתי החצרות. רצו שניים ערבים. אז יוצא שלגבי חצר, אנחנו מחשבים את זה כפתח. שואלת הגמרא, שניהם לכולה, כי זה עירוב. כן, ודאי.
אם הוא יכול לערב בשניהם,
אז הם יכולים
לערב. זה פתח. אם יכולים לא לערב בין שניהם,
אז זה לא פתח.
זה לא פתח. אז במקרה הזה, עושים את שני הדברים.
כן, כאן. נכון. מה זה? למה הם נעות? מה קרה להם? למעלה? אה? אה. טוב. ובכן. כן. טוב. ובכן, אנחנו לא נאמר כאן. יונטו. כן. אומרת הגמרא. אנחנו נראה כאן רשי, קצת רשי, אבל קודם נראה את השאלה. שואלת הגמרא, ומי אמר רב נחמן אחי, שאפשר לחשיב את מקום הסולם כמחיצה שאין לה פתח לכולה? ואמר רב נחמן, אמר שמואל, אנשי חצר ואנשי מרפסת. אנחנו ראינו את זה בתמונות, כן? יש כאן אנשי חצר שגרים בקומה ראשונה, ואנשי המרפסת, הדיירי הקומה השנייה, שהדירות פתוחות למרפסת, הם יורדים דרך סולם לחצר, והחצר הוא משותף להם, כן? הם יוצאים מהבית לחצר, ומהחצר יוצאים לרשות הרבים, אז למעשה, החצר משותפת לבני הקומה הראשונה, בני קומה העלייה, כיוון שיש להם זכות דריסת רגל, אולי אין להם זכות שימוש בחצר, מבחינת, בחצר גם עושים אפייה ודברים כאלו, אבל יש להם זכות הליכה. אז הם מבטלים את העירוב של בני החצר אם הם לא מערבים יחד. כידוע בחצר, אם יש 20 דיירים, 18, 19 עשו עירוב, אחד לא עשה עירוב, הוא לא רק שהוא לא, הוא מקלקל לכולם. אז גם בני המרפסת מקלקלים לכולם, כי הם, יש להם זכות מעבר, אז הם כאילו בני החצר, ובני החצר מקלקלים אם לא עשו.
אם יש גוי ביניהם?
אז צריך לזכור ממנו. יש, הגוי גם מעכב. גם גוי מעכב.
גוי מעכב, הוא לא מחויב. אבל הוא לא מחויב במצווה.
זה בסדר, אבל הוא מפריע, יש לו בעלות. אתה לא יכול לערב, אלא אם כן כולם שותפים. ועמדנו למעלה. או שקונים ממנו את הזכות, או שסוחרים ממנו. יש כל מיני... היום זה בעיה בערים. אתה לא יודע אם הוא יהודי או גוי. מי הוא יהודי? אם כן, ומי אמר רב נחמן אחי, שהוא אמר שמקום הסולם כמו מחיצה שאין בה פתח, שאפשר להגיד את זה גם לכולה, ואמר רב נחמן שמואל, אנשי חצר אנשי מרפסת, שבדרך כלל הם יורדים מהמרפסת לחצר בסולם, ששכחו, עברנו לדף סמך, ולא ירבו, דיירי המרפסת לא עשו עירוב משותף עם דיירי החצר, אלא דיירי החצר עשו עירוב, אבל דיירי המרפסת לא עשו עירוב איתם, עשו עירוב לעצמם. אם יש לפניהם דקה, ארבעה, אם יש לפני דיירי המרפסת ברגלי הסולם, כמו שראינו בתמונה, איזה מין מחיצה קטנה שגובו לפחות ארבע טפחים, אינה אוסרת. למה? כי בזה גילו דעתם דיירי המרפסת שהם לא רוצים להיות חלק מהחצר. הם עשו סימן. למרות שהם... שהם משתמשים בחצר. ואם לה...
לרגלי הכבש.
לרגלי. לרגלי הכבש.
כן, כן, זה הסיבה של התמונה.
כן, כן, כן. לכאורה, אני כל הזמן חשבתי באמת למעלה. ואם לה, אם אין להם שם פתח קטן, כן? אם יש להם דקה, ארבעה, זה מין פתח קטן שגובו לפחות ארבעה טפחים, כן? אתה רוצה הרבה לצאת ראשון בגדי אבא. זאת אומרת, יש כאילו, כאילו מעבר, מעבר ליד הסולם ישירות לרשות הרבים, צריך להגיד. אחרת, אז מה זה מועיל? הדקה. רש"י אומר, אם יש לפניהם, לפני המרפסת, דקה, אין עשרים מן המרפסת לחצר, דעה הסתה לקלעו. הרי סוף כל סוף, איך הם ילכו לרחוב, לבית כנסת, הם מוכרחים לעבור בחצר. צריך להגיד ששאר לצאת משם בשעת הדחק, להשתחל ישירות לרשות הרבים, אחרת. טוב.
אולי זה רק סימן.
סימן, אולי רק צריך סימן. אם יש לפניהם דקה ארבעה, אינה אוסרת. ואם לאו אוסרת, אוסרים בני המרפסת לטלטל. למה? שלא ירבו ביחד. כן? ואם אפשר היה לחשיב מקום הסולם כאילו אין שם פתח לכולה, הייתה נחשבת המרפסת כאילו אין לה פתח בכלל לחצר. כי הרי אמרנו שסולם, סולם אנחנו מחשבים אותו כגדר לכולה. אז היכולת להגיד, לא הייתה אוסרת על בני החצר, אפילו אם בני החצר לא עשו דקה. למה? כי אין בהם פתח כלל, לא אוסרים בני המרפסת, בני החצר. אלא מה יש סולם? לעניין זה אנחנו לוקחים לכולה שהסולם הוא לא פתח. אז רואים מזה שרב נחמן מחשיב את הסולם כפתח אפילו לחומרה. שהרי על ידי הסולם הם נחשבים דיירי המרפסת בכלל דיירי החצר, שמבטלים את העירוב של דיירי החצר אם לא עשו עירוב ביחד. אז זה סותר את ההלכה שאמרנו קודם משם רב נחן שסולם נחשב כפתח רק לכולה. אנחנו רואים שגם לחומרה, אומרת הגמרא, באמת לא מחשיבים את הסולם לפתח לחומרה, אבל כאן במרפסת ובבית, כמו שראינו בתמונות, אחה במאה עסקינן, בדלא גבוה מרפסת עשרה תפחים מהקרקע חצר, ופחות מעשרה תפחים, זה לא נחשב מחיצה. כן? אפילו אם לא נחשיב את הסולם כפתח, אין כאן בכלל מחיצה בין המרפסת לחצר. למה? כי המרפסת פתוחה לגמרי, חלק אינטגרלי של החצר. אז הם צריכים לעשות עירוב משותף. לא יעזור להם כאן הסולם. הם חלק בלתי נפרד. שאם לא יערבו ביחד, אז הם אסרו על בני החצר את הטלטול. שואלת הגמרא, והיא לא גבוה מרפסת עשרה, אז אם כן נחשבת כפרוצה כולה לחצר, כי אביד דקה, מה יווי? אם הוא עושה פתח קטן ברגלי הסולם, מה זה מועיל? הרי כל המרפסת מסביב היא פחות מעשרה טפחים, אז היא פרוצה לחצר. אז זה כמו שתי חצרות שאין בהן מחיצה, למדנו למעלה תחילת המסכת שאוסרות זו על זו אם לא ירבו ביחד. כן? אז מה זה מועיל? אומרת הגמרא, כאן מדובר במגופפת עד עשר עמות. שיש, ראינו את זה באפור, מי שזוכר בציור, במרפסת הזאת, שהיא לא גבוהה עשרה טפחים מרצפת החצר. אבל יש בה גדר, יש בה מחיצה שמקיפה מסביב, אבל היא לא פרוצה לגמרי לחצר, נשאר פתח ברוחב עשר רמות או פחות, כן? אז כיוון דוד דקה, עשו פתח קטן ברגלי הסולם, אפילו שזה פחות מ-10 הטפחים, הסתלוק למאחה. הם סילקו את עצמם מן החצר, אז ממילא הם לא עשרים, אבל אם לא עשו פתח קטן, הם אסורים, אפילו אם הסולם לא נחשב כפתח. שאפילו אין שם סולם, הרי נחשב המקום פתוח כפתח, הועיל ואינו גבוה, עשרה כולו פרוץ לתוכו. זאת אומרת, שכאן יש ציור מיוחד. הגמרא אומרת שהמרפסת לא גבוהה, זה כאילו למעשה הוא פתוח חלק מהחצר. אומרת הגמרא, אז מה מועיל הדקה? נתה הגמרא, כגון שיש בו גדר למרפסת, למרות שהיא לא גבוהה עשרה, גדר מין חומה כזאת שהיא עצמה גבוהה עשרה טפחים, אבל היא לא מקיפה את כל המרפסת, יש בה פרצה עד עשרה עד עשר רמות ויש סולם למרגלותיו. כאן יועיל הדקה אותו פתח קטן ברגלי הסולם לציין את ההסתלקות שלהם. נראה קצת רש"י, לא נקרא הכל בגלל קוצר הזמן. נראה בעמוד הקודם, שורה ראשונה של שורות, נתחיל כאן. דאבו דקה, 10 שורות לפני הרחבות. פתח נמוך בראש כל מבוי, דגלו הדעתה אלו הסתלו ככל אחד מחברי, לפתחו לפתח הצבוע, אינו עושר על המבוי, אם לא נשתתף מהם, דגל הדעתה שהוא מסתלק, ולא שווה כלי שיעור, ועיר של רבים, והראי של רבים אהבה, וכאמר לעיר של יחיד נעשית של רבים, על מה? אז מכאן אנחנו רואים, כן? על מה? כן? על מה אישת הדרבים אבא, ואמרו להינו מעיקר הנמי דרבים אבא, אל השפעה ולה שסותם אחד, שסותם אחד, מוסיף כאן את זה רשל, וסגי להם מפתחי, ולא היה לה אלא פתח אחד, ואמר לילד אפילו של רבים, באחיה וסגי להם, סולם שעולים ויורדים בו לחוץ לחומתה, תורת מכיסה עליו, כלומר, לא מבטל את הסתימה להיות כפתח, בסולם שבין שתי חצרות ואין ביניהם פתח, וזה הסולם רחב, ארבע טפחים ביניהם. מה?
ראיתי דלר, חשבתי דלר למטה.
כן. הרי הוא כשתי חצרות, הוא פתח ביניהם, דמרי הפרק חלון, רצו מרווים אחד, עירוב אחד לשתיהם, והשתמשו זו בזו דרך גובה הכותל, דרך נקבים, אם יש כל מיני חלונות קטנים, וסדקין, די לא אבי פתח, אין מרווים אחד. כן? ולא מצאו להשתמוש לדרך חורים סדקים, רצו שניים ערבים, שני עירובים, אלו לעצמם, בני בתים של חצר, הם ערבים לעצמם, חצר זו, שלא יסרו זה על זה, להוציא מבתיהם שברשות המיוחדת כל אחד, אז כאן רואים את זה, כאילו זה לא נחשב כפתח. אז אומרת, משתמשים תמיד לכולה. ומי אמר רב נחמן, אחי תורת וחיצה עליו, מרפסת תלדויר, דיורי עליות סמוכות זו לזו ופתוחות לחצר, עושים מרפסת לפני אורך עליות כדי שאפשר לצאת מהבית למרפסת. בשכונות ירושלים רואים דברים כאלו, פותחים לפתחי כולם ועולים ויורדים דרך סולם של מרפסת לחצר, דריסת הגליים מציאתם ושתורבים דרך החצר אביה. לפיכך אם הם לא מערבים עם הדיורים התחתונים, עושרים אלו על אלו להוציא כלי הבתים לחצר, כמו שידוע הם שותפים. עברנו לדף סמך, ולא ירבו בני מרפסת בני חצר, אלא אלו לבדם ואלו לבדם. אם יש לפניהם, לפני המרפסת, לרגלי הכבש בתחילת עלייתה דקה, פתח קטן בגובה ארבעה, אין עושרים בני מרפסת בני חצר, די סטלק להוא. כן? מעניין. טוב.
אולי עושים אומגה.
כן, איך הם יוצאים? אולי זה הפתח ממש צמוד לקיר שפונה לרשות הרבים. טוב, ואם לאו אוסרת, אומר רש"י, אלמא תורת פתח עליו אפילו חומרה, בדלא גבוה יהיו דליקה למימא תורת מחיצה עליה. כי אביד דקה לפניה מהיהוה, הרי כל המרפסת סביבותיה נמוכה ופתוחה על החצר. והרי כשתי חצרות שאין כותל ביניהם, מגופפת, מוקפת, אומר לא, נכון, המרפסת נמוכה מיוחחים, אבל היא מוקפת מחיצה סביב, ולשנשאר לפניה יהיו דמות, כדין פתח בלא היקף, דאי עבודתם דקה, סלוק נפשיו, והיא לא על כוכח לחומרה נמי פתחו, הועיל דלא גבוה יהוד. טוב, נמשיך הלאה בגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, ראינו את זה בציור, מה הדין בסולם? כותל, יש כותל שמפריד בין שתי חצרות, שרצפה בסולמות. כן? לכל רוחב הקיר הוא שם סולמות אחד ליד השני. משני צידי הכותל. מי שרוצה לעבור עולה על סולם מצד אחד, יורה בצד השני. אפילו ביותר מ-10, אפילו יותר מ-10 רמות, כן? אפילו לכל צפוף, כמו שראינו בתמונה, תורת מחיצה עליו. ואין הסולמות נחשבים כפתח, שלמעשה הם עומדים על יותר מ-10 רמות, אחרת היה צריך לרב ביחד. אנחנו מקילים, זה נחשב כסתום. אבל אפשר, כמו שאמרנו, לשני הצדדים, אפשר להחשיב את זה כפתח, אפשר להשאיר את זה כמחיצה.
גם כן.
גם כן, כמו שראינו קודם. בסדר. אומרת הגמרא, רמי לי רב ברונה לרב יהודה, ומעצרת דבי רב חנינה. מה זה מעצרת? זה היקב. והוא שאל אותו, מה עוסקים שעוסקים בכל מיני ביזנס? הם שואלים משאלות הלכתיות, מנצלים את הזמן. אז במעצרת דבי רב, היקב, איפה שעוצרים את, את היין, שמה שאל אותו, מי אמר שמואל תורת מחיצה עליו? שלמקום הסולם יש דין מחיצה לכולה? ואמר רב נחמן שמואל, אנשי מרפסת, מה שלמדנו קודם, ואנשי חצר ששכחו ולא ערבו, לא עשו עירוב משותף, אם יש לפניהם דקה ארבעה, אם ברגלי הסולם שיורדים מהמרפסת יש את הפתח הקטן הזה, כן, אי לפניהם דקה ארבעה, פתח שגובו לפחות ארבעה טפחים, אינה אוסרת. ואם לא, אבל אם לא עשו, אוסרת. זאת אומרת, אנשי המרפסת שלא עשו עירובים התחתונים, הם אוסרים, כי לא ירבו ביחד, שהסולם נחשב כפתח במחיצה. אז רואים ששמואל סובר שמקום הסולם נחשב פתוח, ולא מקילים להחשיב אותו כסתום. אומרת הגמרא, כמו שתרצנו קודם, אחא במאי עסקינן, איזה מרפסת מדברים? דלא גבוה מרפסת עשרה טפחים מקרקע החצר. אז לכן המרפסת אוסרת על דיירי החצר, כי היא פתוחה, כמו שתי חצרות הפתוחות זו לזו. אפילו לא נחשיב את הסולם כפתח, כיוון שהגובה של המרפסת הוא בעצם נבלע במפלס החצר. אומרת הגמרא, רגע, היא לא גבוהה הרפסת, מה יועיל דקה? מה מועיל דקה? הרי זה באותו מפלס, תאר לך שבחצר עצמו יעשה לך אחד מהדיירים דקה. זה לא יועיל, כי הוא שייך באותו מפלס. איך יכול הפתח להבדיל בין המרפסת לחצר, כי המרפסת נחשבת פרוצה לגמרי? אומרת הגמרא, כמו קודם, במגופפת יש למרפסת, היא נמוכה באמת מיהיו טפחים, אבל למרפסת יש חומה, נקרא לזה קיר, או איך נקרא לזה, מחיצה. מחיצה שגבוהה 10 טפחים, והיא עד 10 אמות, כן? היא לא פרוצה לגמרי מכל צדה, נשאר פתח ברוחב של עד 10 אמות. כיוון דוד דקה, במקרה כזה, כיוון שפתחו, עשו פתח קטן ברגלי הסולם, הסתלו כהסתלו כמאחה, כמו שהסברנו קודם. מספר את הגמרא, אנו בני קקונאי, עיר ששמה קקונאי, דעתו לקמי דרב יוסף, באו לפני רב יוסף, אמרו לי, אבלן גברה דלערבלן מתי, תן לנו תלמיד חכם שיעשה לנו את העירוב, עירוב חצרות, שיתופי מבואות בעיר. היא הייתה עיר של רבים שנסתה של יחיד. או שתוסות אומר, או שהייתה, תראו, הוא אומר, מאיר על, על, בצד שמאל, מאיר על, תוס, על רשי. מה שבקונטרה זה עיר של רבים ונסת של יחיד, לא בא לפוקי והעיר של רבים, אלא לפוקי של יחיד ונסת של רבים. אז אותו דבר עם של רבים ונשארה של רבים. אם כן, תן לנו אדם שערב לנו את העיר, כן? והיו צריכים לשייר ממילא חלק מהעיר, למה? מפני שזה, יש בה רשות הרבים, זה עיר של רבים. אז ביקשו תלמיד חכם שבקי בהלכות איך לעשות את התיקוני מבואות ולשתף את כולם. אמר לי, אמר לו רב יוסף לאבאי, טיפ, תשמע, לך, אתה, אני מטיל עליך את המשימה, אבל תיזהר שלא יצעקו עליך. אתם יודעים, כתוב שתלמיד חכם, כתוב ש, שמי שמקבל עליו מנהיגות של ציבור, הוא לא יכול, איך כתוב שם מסכת סנהדרין, אין בו שמחה, אז הוא בקשר לאלדד ומידד וכל 70 זקנים, ולא יספו, הגמרא אומרת למה? שכיוון שמטיל עליהם צורכי ציבור, אומר יהושע לגבי אלדד, אטל עליהם קלהם, אדוני משה קלהם, אטל עליהם צורכי ציבור והם קלים מעליהם. שהצרות יאכלו אותם, והם לא יזכו יותר לנבואה, מפני שהנבואה שורה רק מתוך שמחה. אז רואים שמי שמקבל עליו הנהגת ציבור, צריך לקחת בחשבון שתמיד יש ביקורת. אתה עושה ככה, אתה עושה מוצר, תמיד יש מי שמתנגד, ולפעמים אפילו מבזה. טוב, כמובן מדברים על מנהיג ציבור שלוקח לזמן ממושך. אז בסופו של דבר יש בזה מחיר. מישהו אמר לי, היום דיברתי עם מישהו על זה, הוא אמר לי, עכשיו אני מבין למה חברי כנסת יש המשכורת כל כך גבוהה. זה לא תענוג כזה, תמיד רוטפים אותם, הם לא בשמחה. אז כן, אני אמרתי פעם שחברי כנסת צריכים לתת להם משכורת לא גבוהה, כדי לבחון באמת מי שבא לשליחות, לא בא לתנאים. אחרת זה מקום עבודה מסודר, יומיים בשבוע עובדים, החופשות ארוכות. טוב, בסדר. אמר לי לאביי, זיל ערב להו, לך תעשה להם עירוב בעיר הזאת. מה זה היה? עיר, אמרנו, זה עיר של רבים שנעשתה של יחיד, או שנשארה של רבים. זיל ערב להו, כך מסבירים התוספות. לך תערב להם, אבל ראה, חזי, תראה, דלה מצבך תלה בבית מדרשה, שבסוף לא יצעקו עליך בבית המדרש לעשות פתחים או לעשות שינויים שלא ימצא חן ביניהם. כן? אם כן תעשה, יצעקו למה, אם לא תעשה. אז הוא קיבל את המשימה, למרות שהוא ידע מראש מה מחכה לו. אז על חזה לאנו בתי דפתיחי לנערה. אז הוא ראה בקצה העיר מבואות שהבתים שלהם פתוחים לנער, לכיוון הנער, ואין להם פתח לרחוב. אמר, טוב מאוד. הרי את אילו ממילא אי אפשר לערב עם העיר, מפני שאין להם פתח לרחוב. אז ממילא צריך לעשות להם עירוב לחוד. אז אני אנצל את העובדה שהבתים האלו הם נעשים בנפרד, והם יהיו השיעור של העיר. למה לעשות פעמיים? הרי מה אמרנו? בעיר כזאת מרבים את כל העיר, ולסימנה עושים שיעור. אז כיוון שמצאתי כאלו שהם לא יכולים להשתתף בעירוב ממילא, אז איך אומרים, שני ציפורים מכה אחת, אני אעשה עירוב, ולהם, ממילא צריך לעשות, הם יהיו השיעור. מחשבה טובה. אז הוא אמר, חזה לאנו באתי דפתיחי לנערה, שהם פתוחים לנערה סמוך לעיר, אבל לא היו לבתים האלה פתח פתוח לעיר. אמר, הני לאבי שיעור למטה, יהיו הבתים האלו גם לשיעור למטה, כדי לארגן כאן עירוב, הם השיעור והכל בעל מקומו בשלום. אבל אחר כך הוא נמלח, כן? הוא עשה פלפול בינו לבין עצמו, הוא חשב לעשות ככה, הוא אומר, רגע, זה לא בסדר. אמר, הרי כתוב המשנה, אין מרבים את כולה, תנן, אז אם כן משמע, מה זה אין מרבים את כולה? שאפשר לערב את כולה, ואז הוא, לשם השיעור, הוא משאיר מקום, משאיר מקום שהוא לא מערב, וזה סימנה. משמע, שאם אי אפשר ממילא לערב את כולה, זה לא שיעור. בכלל די בא לעירובי מצי מערב, מדובר מתי השיעור עוזר, כשאת המקום הזה אתה כן יכול לערב יחד. אבל כאן שאין להם פתח לרחוב, אלא מה יש להם? יש להם פתח לנער, ממילא הם לא יכולים לערב, אז איך אתה רוצה לעשות אותם שיעור? אתה לא יכול להחזיק את החבל משתי קצותיו. הפתח שלהם הוא לא לרחוב, אלא לנער, אז הם לא שייכים לעיר. אי אפשר לעשות עירוב משותף לכולם. נעזוב את השיעור. אז ממילא גם לא יכולים לשמש כשיעור. אדר אמר, הרי אין מרבים את כולתנן. משמע, מכלל דיבי לרוב הם מעצים מערב. אבל במקרה שלנו הוא לא יכול, אז זה לא יכול להיות עירוב. אז הוא אומר, יש לי רעיון במקום זה. אביד לקווה, אני אעשה חלונות שהגובה והרוחב שלהם 4 טפחים לכיוון העיר, ואז זה פתח, אז יש להם גם פתח לעיר, אז אפשר כן לערב אותם יחד. ואז, והיא באה לעירובי דרך חלונות, זה לא חובה. כלומר, בעצם הם כן ולא. מצד אחד הם כן יכולים לערב כי יש להם את החלונות, מצד שני הם לא חייבים. די באו לערובי דרך חלונות מעצו מערבי, ועל ידי זה יכולים להיות שיעור לעיר. כן, זה מה שבעצם הוא אומר. כמו שאנחנו נראה משנה בהמשך המסכת, שחלון שהוא לפחות 4x4 טפחים ובתוך 10 לקרקע נחשב כפתח. בסדר, אדר, רגע, הוא לא גמר. אדר, עכשיו הוא הבין, עכשיו הוא הבין למה רבי יוסף כל כך הזהיר אותו. שמה שלא תעשה יש להתפלפל כאן. שבני העיר קקונאי בא לרבי יוסף ואמרו לו, תשלח לנו איזה רב שיעשה לנו, יעשה לנו עירוב. אז הוא אמר לו, תשמע, אתה הולך למקום שיש בו הרבה, יצבחו עליך, מה שלא תעשה. אז הוא עכשיו התחיל להבין במחשבה שלו, הוא כנראה, כיוון שהוא ידע שיצעקו עליו, אז הוא חשב על כל האפשרויות, דקדק יותר. אז הוא אמר ככה, אדר אמר, כנראה הוא עוד לא עשה, הוא כל, הכל בתהליך של חשיבה. אדר נמלח ואמר, לא בעי, אין צריך חלונות. למה? דערבה ברבוע מערב לכולה מחוזה. אומר בעצם, יש מקרה של רבה ברבוע, את העיר מחוזה הוא עירב. מה היה בעיר מחוזה? יש שם רחובות שלימים שהיו כל שכונה ושכונה בפני עצמה, כן, מערב לכולה מחוזה, ארסייתא ארסייתא, מה היה משום פירה דבי תורה. היה כל שכונה מופרדת עם קהלה, שם היו שמים את האוכל של השברים, עמוקה, והיא מפרידה בין השכונות. אז הוא אמר, אני לא יכול לעשות עירוב משותף לכולם, כיוון שיש ארסייתא, נראה עוד מעט רש"י, משום פירה דבי תורה, פירות של השברים, השוחות האלו שמרו מאכל השברים, הם נחשבים כמו מחיצה שמפסיקה בין שכונה לשכונה. אז אי אפשר לשתף ביחד. למרות שמחוזה הייתה העיר של רבים, וצריך לשייר מקום, אז הוא לא שייר מקום, הוא עשה לכל שכונה עירוב. רגע, אבל אתה צריך לעשות גם שיעור לכל שכונה, אלא מה אתה אומר? כל שכונה היא שיעור לשכונה השנייה. אבל כרגע אמרנו, כדי שיהיה שיעור, הוא צריך להיות ראוי לעשות שיתוף יחד. אבל כאן אי אפשר לעשות, אז רואים ש... ניתן לעשות שיעור גם אם אי אפשר לערב את השכונה. בסדר? עוד פעם, אם לא הסברתי מספיק טוב. מה, העיר מחוזה הייתה בנויה שכונות שכונות. נו, כל עיר בנויה שכונות שכונות. אבל שם, כל שכונה מופרדת מחברתה על ידי תעלה עמוקה, ששם שמים אוכל של השברים. אז בא, מי היה כאן? רבא ברבוע אמר, את מחוזה אני אעשה... מחוזות מחוזות, היינו כל שכונה עירוב תחומים נפרד. סליחה, עירוב שיתופי מבואות נפרד. למה? כמופרדים. אבל הוא לא עשה שיעור לכל, הרי זה עיר של רבים, למה הוא לא עשה שיעור? מפני שהוא אמר, כל חצר היא שיעור בשביל אחרות. כל שכונה היא שיעור בשביל אחרות. רגע, אבל עכשיו חשבת, כדי שיהיה שיעור, דייקת מהמשנה, שצריך שיהיה ראוי לערב יחד. אז אתה עושה את השיעור. הנה לך, שגם אם לא ראוי לערב, אפשר לעשות שיעור. או, לכל אחד וחד אבי שיעור לחברי, ואף על גב די באו לערובי בעדי הדדי, לא מצו מערבי. אז ממילא אני יכול גם כאן לעשות, אני יכול להשאיר אותם כשיעור לכל העיר, למרות שהם לא יכולים לערב יחד. כן? אין צורך שאיר דווקא בתים שיכולים להשתתף בעירוב. אדר, הוא עוד לא גמר. תראו איזה פלפול הוא עושה, שיעור כללי. אדר, שוב נמלח הבאה ואומר, לא דמי, אני לא יכול להשוות את המקרה של העיר קקונאי למחוזה. יש שני דברים נפרדים, למה? אתם, איבאי לערובי אפשר. למה? כי הבתים היו חופפים מגג לגג, אפשר ללכת. למטה ברחובות אפשר לעבור, כי יש את התעלות האלו מופרדים, אבל היא באה לערובי דרך גגות, היו יכולים השכונות השונות להשתתף ביחד בגלל הגגות, ולכן אחת היא שיעור לחברתה. אבל אני במחוזה, כן, זה במחוזה, אבל בקקונאי הם לא יכולים להשתתף עם שאר העיר. למה? כי הם לא פתוחים, הם אטומים בצד של העיר. אז כיוון שאין שום אפשרות, אז גם אי אפשר לעשות שיעור. כלומר, מה שראינו במחוזה שעושים שיעור, סליחה? אלא אם כן עשית חלונות. זה מה שהוא אמר, ילקח נאב די קווי, קווי זה חלונות, קווי. מעניין. זאת אומרת, הוא אומר, יש להבדיל. באמת לגבי מחוזה, למרות שעכשיו דרך התעלות אי אפשר ללכת מקום, אבל יש אפשרות אם הם רוצים דרך הגגות להשתתף, להעביר דבר. אז לכן אפשר להשאיר אותם כשיהיו, כי יש איזו אופציה של שיתוף. אבל בשכונות של קקונאי, שם, כן, מה המצב היה? שם היה קיר. אז בפועל אי אפשר לערב יחד. לכן לא יעזור שתעשה מזה שיעור. אז מה אני אעשה? אל כך, אני אלך ואני אפרוץ בקיר ואני אעשה קווי. מה זה קווי? חלון. ואז חלון של דלת על דלת טפחים, וזה מהווה פתח. אבל שוב פעם, הוא אומר, רגע, רגע, אז אני נופל מן הפח אל הפחת, עד הנמלח, ואומר, קו אינה מלא בית, גם חלונות אתה צריך לעשות. למה? אפשר לשייר גם מקום, דאו ביתיבנה, הוא אומר, לא צריך מקום שיכול להשתתף עם שער העיר. למה? נכון, חילקת עם מחוזה. אמרת, שם יש גגות, אבל אני אוכיח לך שגם מקום שלא ראוי להשתתף בשיתופי מבואות, הוא יכול להיות כשיעור. למה? דעה הוא בית תבנה, מחסן של תבן, דעה ולי למרבה פומפדיטה, פובדטה מפומפדיטה, מעניין, יש לו שם. היה לו אדון בר פופידטה מפומפדיטה, שם. שם קשה להגיד אותו. ושב יהיה שיעור לפומפדיטה. הוא עשה, הייתה עיר של רבים פומפדיטה, למרות שהאוצר עצמו לא נחשב בשיתוף של שער העיר. למה? שהרי הוא לא, לא טעון עירוב בכלל, לא, הוא לא מקום דירה. וגם הוא לא אוסר על שער העיר אם לא, אם לא מערב איתם. אז אם כן, הוא לקח את זה כשיעור. רואים שלשיעור לא צריך מקום, אפילו כמו מחסן שלא דורש להיות שותף בעירוב. אבל לגבי זה אפשר לקחת אותו.
מבנה כזה אני עושה ממנו מחסן.
עכשיו, לפני שהוא ניגש לביצוע, הוא אומר, עכשיו אני יורד לסוף דעתו של רבי רבי יוסף. אמר רבי, היינו דאמר לי מר, זה מה שחזי דלא מצבחת עלה בבית מדרש. תעשה באופן שאף אחד לא יוכל להתלונן עליך, תחשוב על כל... על כל האפשרויות. למה? שאם היה מתחיל לשבור קירות, היו טובים אותו, היו באים לפני רבי יוסף להתלונן. אז מה למעשה הוא עשה? אז הוא אומר, לא צריך, אפשר, לא צריך לעשות שיעור, אפשר לעשות מהשכונה הזאת שהיא במחיצות, היא תהיה שיעור. זה המסקנה. אני חושב גם להלכה אנחנו פוסקים כך. קו אינה מלא בית, כן. איך ההלכה כאן? כן, לא צריך אפילו חלונות מסוים.
אם מבנה כמו שהחדר כזה, שמים בו תבן, עושה אותו כמחסן, זה לא מהווה המשך של הדירה של השכן, או כדי, זה לא מתחבר?
אבל כאן זה היה מחוץ לעיר, המחסן, בית תבנה. ביתיבנה, כן, מדובר, איך הגמרא אומרת? הוא אומר, מה הוא אמר? הוא אמר ש... דאו ביתיבנה, דאו אלה למר בפומפדיטה, מפומפדיטה. רשי אומר, ואמרי לה כמן, הלכה כרבשם דלו באי 50 דיורים לשיעור. לא, ביתיבנה, כן. בית תבן, איפה הבית תבן היה? הבית תבן היה אבי לי, למה במפדיטה? שאבי שם עשה שיעור לפומפדיטה. לאו דווקא. לאו דווקא שהיה בחוץ, אבל זה, נגיד, היא סגורה, זה מין מחסן סגור. לא צריך לעשות, כי זה לא מקום של דיור. אז הוא לא צריך, בכל אופן, לעשות אותו כשיעור הוא יכול. מעניין, זה כבר דבר קיצוני.
הבתים שמניחים אותם לשיעור, אף ופי שאינם פתוחים לעיר, על האחוריהם לעיר ופניהם לחוץ, ואפילו הוא בית הברכה או בית התבן שאינם צריכים לערב, עושים אותם שיעור מערבים את השעה.
כן, זה מה שראינו כאן. טוב, נמשיך עוד קצת. אומרת הגמרא, הגמרא דנה במשנה שאמרה אין מערבים את כל העיר שיש בה פתח רשות הרבים, אלא אם כן עשה חוץ עלה, השאיר מקום שלא נכלל בשיתוף, צריך לעשות איזה סימנה בעיר חלק שלא עושים אותה בעירוב השיתופי מבואות הכללי, עושים אותה נפרד. המשנה אמרה, אלא אם כן עשה חוץ עלה כעיר חדשה, זה שיטה אחת של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, מה זה שיטה כעיר חדשה שביהודה, מצפון לירושלים, היה שם אחד הקרבות המפורסמים של יהודה מכבי נגד ניקנור. אז בעיר חדשה הזאת, זה המקום המינימלי, כמה היו שם 50 אנשים גרים בשכונה הזאת, זה מינימום בשביל לעשות שיעור, פחות מזה אי אפשר. תניה, אמר רבי יהודה, העיר אחת הייתה ביהודה וחדשה שמה, והיו בה 50 דיורים, אנשים ונשים וטף, ובה היו משערים חכמים, שיעור צריך להיות לפחות, כמו, והיא חדשה הייתה שיעור לעיר של רבים שהייתה מחוברת אליה כנראה.
עכשיו בית אחד
מוצא. או, רגע. עוד מעט נראה. היא באה אליהו, חדשה מהו? מה ההלכה בעיר חדשה? האם יכולים כל תושביה להשתתף בשיתוף אחד, מבלי לשאר, נגיד אם יש שם, איך יכול להיות שיש שם רשות הרבים? זה אני לא יודע. בעיר שגרים 50, נגיד שיש שם שוק מרכזי, אז באים הרבה אנשים, אבל גרים שם רק 50. אומרת הגמרא, היא באה אליהו, חדשה מהו? האם אפשר שבלי לשייר? אומרת הגמרא, חדשה? הרי כאיכד היא אבי השיעור לגדולה, גדולה נעמיה, הרי יש צמוד אליה עיר גדולה, אז גדולה נעמיה, נעמי אבי השיעור לקטנה, כן? אז ממילא הם עושים לחוד, אז הם לא צריכים שיעור נוסף, למה אתה שואל? אלא השאלה לא בחדשה, חדשה הייתה צמודה לעיר הגדולה, אז כמו שהיא משמשת שיעור לעיר הגדולה, אז גם כן העיר הגדולה משמשת שיעור אליה. עושים בנפרד עירובי שיתופי מבואות. אבל הוא שואל, לא, עיר כן חדשה, שהיא לא עומדת ליד עיר גדולה. האם, מה הדין שלה, אם הייתה נגיד תחילה של רבים ונתמתו אוכלוסותיה? נגיד דוגמה כזאת ששאלנו, עיר של 50, יכול להיות דבר כזה. שלאט לאט במשך שנים התמעטו האוכלוסין בגלל איכות הסביבה, בגלל כל מיני סיבות, והתמעטה, ואז צריכים לעשות שיעור. אבל כולה 50, ואתה צריך לעשות שיעור של 50. איך תעשה 50 מתוך 50 שיעור? אז אומרת הגמרא, זה מחלוקת. מה בעצם הספק? אולי בגלל שהתמעטה כל כך, אתה כבר לא יכול, לא צריך לגזור, זה כבר לא של רבים. אז אומרת הגמרא, רב הונא רב יהודה החלקו בדבר. לא כתוב מה, מי אמר מה. אחד אמר בעיה שיעור, היא צריכה שיעור. אחד אמר לא בעיה שיעור. כמה יהיה שיעור? כולה 50 בתים. אז לפי הדעה של רב יהודה, מה יעשה? משהו סמלי. עכשיו, ראינו בהמשך המשנה, רב יהודה אמר, מהו השיעור? השיעור הוא כעיר חדשה של יהודה של 50 דיורים. אמר רב חמה בר גוריה, רבי שמעון אומר שלוש חצרות. שלוש חצרות שבכל חצר שני בתים, זה השיעור שמשמש כשיעור. כמובן זה פחות משל רבי יהודה, שצריך לפחות 50 דיורים. מעניין, האם 50 דיורים זה 50 בתים באמת? או 50? כי יכול להיות 3 כפול 2, כבר יש 50 דיורים אם זה אנשים. אמר רב חמה בר גוריה אמר רב, הלכה כרבי שמעון. רבי יצחק אמר, אפילו בית אחד וחצר אחד. חצר אחת, סל כדאיתך, נחשבת כשיעור אם אין בה בתים? הרי אין זו דירה, ודאי אינה ראויה לשיעור. חצר, סתם חצר בלי בית. אפילו בית אחד וחצר אחת בלי בתים. אלא אם הבית אחד וחצר אחת, הוא רצה להקל עד כדי כך. אמר לאביי לרבי יוסף, עד רבי יצחק, כך פסקו משמע, מרוב פוסקים שפוסקים כמו רבי יצחק. עד רבי יצחק, שהוא מספיק בית אחד חסר, גמרא או סברה, מאיפה הוא לקח את זה? קיבלה מרבותיו או שאמר את זה מסברת עצמו? למרות שבדרך רבי יצחק הוא המורה, ודאי לא יחלוק על התנאים, אז שמה הוא אומר, אני כך סובר, אלמלא התנאים אמרו, אבל לא יתכוון לומר שזה הלכה. או נגיד שהוא אומר, כך קבלה מרבותיי, שיש דעה שלישית, תוספות אומר, יש דעה שלישית, מתנאים שאומרת שזה מותר. תראו, טוב, אמר לי, אז אמר לו רבי יוסף, מה נפקא לחמינא? אז יש בזה שתי שיטות לפוסקים. יש אומרים שפוסקים כמו רבי יצחק, ולכן הוא אומר, קבל את הפסק. ויש אומרים, לא, ממילא לא פוסקים כרב יצחק, אז מה אכפת לך, מה, איפה הוא לקח את זה, מה זה משנה לנו? אמר לי, גמר הגמור, זמור תתאה, האם לומדים בלי להבין, כדי להבין את שורש הדעות, כמו שיר שאתה לא חוקר, אתה עיקר שר אותו? לא. זה יש כמה פעמים מופיע. רש"י אומר, אומר ככה, חדשה מהו לבואי באנפי נפשה, שורה שישית ברחבות, כן, חדשה, עיר קטן אחרת של 50 מן הסוכה, חצר אחת, צר קדטה, חצר בלא בית, מאבי דירה, בית אחד, חצר אחת. כן, הוא לא, אם כן, תוספות אומר גמרא, שהיה לו קבלה משום תנא, או יש אומרים שהוא בעצמו היה תנא, או סמרה, שמסמרה היה אומר, שכך נראה, אף על פי שאין שום תנא סובר כן, ולא לפסוק הלכה בעלה, שכך היו דברים נראים. כאמר, מה נפקח המינה? כלומר, הפסקינה לאל כרבי שמעון, ומשני גמר הגמור, ומכל מקום יש לנו לחקור לידיים גמרא או סמרא, למרות שזה לא להלכה צריך להבין את הדברים. אומרת המשנה, טוב, זה כבר נשאיר את זה למחר, אז נראה הלכה. אה? זה מחלוקת באמת, איך לפסוק הלכה. מה הוא אומר? תוספות אומר שבאמת... אפילו... לגבי שיעור, כן. בית אחד שלא נמצא בחצר. מחלוקת. טוב. אז בואו נראה כאן את ההלכה. כן, אנחנו בצידה. כן. לא צריכה שיעור.
אבל אם אני אומר, סך הכל בירים הוא 50.
כן.
אז אני כבר מדי קטן אפילו
לשיעור. לשיעור. טוב. דף ממחת בעמוד 29 בסוף, צידה. סליחה, דף ממזיין. כיסוי השפע שיש בזבובים. יש לי זהר.
עשינו את זה.
כן, לא, עשינו, יש במינו ניצות. עשינו את כיסוי השפע שיש... אז איזה? בעל חיים שנכנס לדירה? מה שאתה, אם למדת...
עשינו כיסוי השפע.
כן. טוב, אז דף ממחד, כברת דבורים. מותר לחסות כברת של דבורים מפני החמה ומפני הגשמים, שאינו מתכוון לצודם. יש לך כברת, אתה מגדל דבש דבורים, אז אתה לא רוצה שזה יזיק, אך צריך להיזהר לא להדק הכיסוי, כי הדבורים יכולים לצאת מהכיסוי מהצד, כדי שהדבורים יכולים לצאת. לכן אם יש חור קטן בכברת שיכולים לצאת דרכו, מותר לחסות את הכברת. אומר הערה, אין משנה ברורה שמשמע בבית יוסף שדבורים הם בכלל יש במינו ניצוד, ייצור צידתה מדאורייתא. אולם שאר פוסקים, כן, חולקים על הבית יוסף שאף הדבורים הם בכלל אין במינו ניצוד, אז זה רק דרבנן. דיקת השפעה קודם כיסויה, השפעה שאין ידוע שיש בה זבובים, אותה לחסותה, ואין צריך לחשוש שמה יש בה זבובים. כן, אם יש בה זבובים והפריח ממנה הזבובים שרואה בעיניו, לא צריך לעיין ולבדוק אם קיימים זבובים נוספים ומותר לחסות ה... למה? זה ספק פסיקרי שבסור דרבנן, כי זבובים אין במינם ניצוד, אז זה רק דרבנן, אין לחמיר. הוא אומר, עיין ביור הלכה, יש בטבע שיש בה אוכלים משקים שוודאי לא ניחלה שנשארים שם זבובים. זה פסיקרי שם בדרבנן, זה לא ניחלה שמתפנים, הרי פסיקרי שם ודאי אין לחמיר אם יפריח את הזבובים. הלאה, תיבה גדולה שיש בה זבובים, כגון ארון מטבח וכדומה, וכל שכן חדרי מגורים של זבוב הפרפר, מותר לסוגרה. למה? כי זה גם דרבנן, וגם זה לא נקרא ניצוד, שאתה צריך לרוץ בשביל לתפוס אותם. אבל הם ודאי ניצודים, הרי זה פסיק רישה. בכל מקום, אם האדם היה עומד תוך הטבע, לא היה יכול לצודם בשחייה אחת. אז זה כבר לא צידה דאורייתא, ועוד שהזבובים אין במינם ניצוד, אז יש שני קולות, הרי זה מותר. בעל חיים, כן? מעניין, השאר הציון אומר שיש בזה טרי דרבנן, שאין במינו ניצוד, ולא יכול לספוס בשחייה אחת. אני לא מתכוון לצודם, למרות שזה פסיק רישה. שהוא טרי דרבנן, פסיק רישה, זה לא ניח עליה אפילו. בעל חיים שיש במינו ניצוד, שנכנס לתוך הבית ויכול לתפסו בבית שחייה אחת, אסור לסגור את הדלת או את החלון כשהבעל החיים בתוך הבית, משום שבסגירת הדלת, נגיד אדם גר בחווה ונכנס איזה צבי לתוך הבית שלו, אסור לו לסגור. הוא עובר על איסור צידה מהתורה. אף אם אינו מתכוון לצוד את הבעל חיים וסוגר דלת מפני צער של צינה וכדומה, קר לו, חם לו, אז בכל אופן זה פסיק רישה באיסור דאורייתא, ואסור גם במקום צער, למרות שהוא מצטער מהחום או מהקור. אבל אם יש פתח או חלון נוסף שבעל הבית יכול שבעל החיים יכול לצאת דרכו, אין בזה איסור צידה, מותר לסגור את הדלת. כן, אומר עיין ביור הלכה, שכתב שיתכן וכל היתר סגור הדלת במקום שיש חלון, כמו רק שהציפור נכנסה מאליה, אבל אם הוא הכניס את הציפור לבית, אסור גם אם יש חלון פתוח, אם הוא עצמו צידה בלא ידיעה, סוגר דלת או חלון בביתו. אחר מכן הודע לו, הוא לא ידע שיש שם צבי. אינו חייב לפתוח את הדלת שחרור, משום שנחשב אנוס במעשה הצידה שעשה בסגירת הדלת. ואף אם אתה כוונתו להשאיר את הדלת סגורה, הוא אומר, יופי, משמיים נתנו לי צבי, דבר תשאר בעל החיים בביתו, גם אין איסור בדבר. עולם אם שרד עלי ידע שיש בעל חיים בביתו, אלא שלא ידע שבסגירת הדלת הוא עובר על איסור צידה, הועיל במעשה הצידה שעשה לא היה אנוס אלא שוגג, הכן צריך לפתוח את הדלת, כדי שבעל החיים יוכל לצאת. כלומר, מתי מותר לו להשאיר? רק אם הוא לא ידע, הוא סגר את הדלת, פתאום הוא אומר, שלום עליכם, יש לו חברות עצמי. אז לא חייב לפתוח.